יום שני, פרשת בעלו יצחו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים עם פותח של היום, עם סיפור ממש נחמד ומעניין שהתפרסם בגיליון של רעהו. לא תאמינו איזה עונש מקורי המציאו שני היהודים מהעיירה לאותו נוכל שניסה לגנוב את כספם. הסיפור הזה הוא סיפור מקורי ואמיתי לחלוטין. הוא מבוסס על הרשימות של זיכרונותיו של אותו בן העיירה ששם מתרחש המעשה. רב מתיס מאיר מדוודיץ' שבבלרוס הייתה חברה לפתרונות לוגיסטיים. טוב, אז עוד לא קראו לחברות הובלות בשמות כאלה ומפוצצים. גם לא היו לו מסעיות, בקושי כמה סוסים שבעזרתם ראה מוביל גזעים של עץ מיערות הסביבה לנהר הסמוך. בשפת הנער היו יוצרים מהגזעים עם הרפסודות ומניחים להם לשוט עם הזרם לכיוון גרמניה. מתיס זכה לשם טוב. כל שכרי היערות היו משתמשים בשירותים שלו. האמון שרכשו לו היה בדיוק כמו האמון שהם רכשו לעצמם. את הסוסים שלו החיל מתיס בשיבולת שועל של סוחר תבואה משה מורדכי טוקוצ'ינסקי. את המספר הרוכש בהקפה, לא במזומן, ופעם בחודש, בראש חודש, בשעה 8 בדיוק, גם שלם על הסחורה. כיוון שהמושג העברה בנקאית לא נפוץ בכפרים, אז ממילא הוא היה מגיע בעצמו לשלם, או שהשולח שלח עם 100 רובל עד להתחשבנות. והיום ראש חודש מגיע, והכסף ממתיס מתמהמה, השעה 12 בצהריים, ואין סימן, לא ממתיס, לא מהשליח שלו. אותו טוקוצ'ינסקי מתפלא, מחליט לקפוץ למדוודיץ', לבדוק שהכל בסדר. כיוון שהפנים שלו נתקלות, ומתיס, הוא לא שומע התנצלות, אלא להפך, מה קרה שהפעם לא החזרת עם השליח? קבלה על התשלום. שליח, קבלה, על מה מדובר? מתיס מעדכן שכמו מדי ראש חודש, כבר בשש בבוקר הוא שלח עם 100 רובל, שליח הפעם היה לייבל, הבן של הצורף המקומי עליו על שלום. אז איפה לייבל? כאילו בלעה אותה אדמה. התחילו לחשוש, אולי קרה לו איזה אסטון. הוא הרי נסע עם כסף דרך היערות. זה לייבל הוא המפרנס היחיד של אמא שלו האלמנה ושלושת האחים הקטנים, אוי ווי. טוב, הם מיד יוצאים שתיהם לדרך בשביל לחפש אותו, עושים לאט, סורקים ומרחכים בכל המקומות שהוא היה אמור לעבור, תנינו אצל אנשים בדרכים, אולי ראו אותו, אולי שמו לב, אף אחד לא יודע, לא ראה שום דבר. הם עוצרים גם באכסניה של רב שי איזיקוביץ', אולי פה יודעים משהו, אבל גם הוא מעדכן אותם שהוא לא היה פה. סליחה, הוא מעדכן אותם שהוא היה, והוא לא תכן להגיע למקום הגורים שלו. הוא תכונן לתפוס רכבת מהירה, לאיפה? אני לא יודע. נו, הנוכל נמלט עם הכסף, הם מיד קלטו, מיירו תחנת רכבת. הוא יודע, אולי עוד הצליחו לתפוס את הברנש. מגיעו בשנייה האחרונה, לבי כבר עומד עם רגל אחת על המדריאל של הרכבת. מתיס מושך אותו. לבי נדם, נגמגם, אמא, ילדים, רעבים, אמריקה. דבר שלבל מתכן כבר מזמן להגר לארצות הברית, רק מה שהיה חסר לו זה כסף. כשנפלה עדה הזדמנות, לא ימתין רגע אחד מיותר ויצא לדרך. מחסני של איזיקוביץ' ששם חזרו איתו, הצליח לבל לשחזר 96 רובל בלבד, 4 כבר בגלל לחפש רכבת. הכסף היה תלוי על הצוואר שלו כמו קמי על הישועה. נו, איזה עונש מגיע לאותו ברבש. הם עושים דיון חירום, מתיס וטוקוצ'ינסקי. דיון חירום שהם מחליטים לטפל בו בשני שלבים. שלב ראשון, לשחרר את לייבל בלי לערב את גורמי הקהילה היהודית, כמובן שלא את המשטרה הגורית. השלב השני הם דחו קצת, אבל לא ארך הזמן, ולייבל קיבל מהם את כל הסכום שהיו צריכים בשביל להגר לארצות הברית, מסתבר שבמקום לתכנן איך להניש אותו, הם ארגנו לו מגבית קצנה. וככה, בתוך תקופה קצרה, הוא הגיע להערה מכתב האמריקה, שלייבל מבשר על הגעתו בשלום, פיו מלא תודה לנשמות הטהורות, במקום לנקום בו, שיקמו אותו, להשיג את היד שלו מכסף כשר, והם זכו לחלק בעולם הבא. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, מרשימת זכרונותיו של בן העיירה, שמשון ברבדה ממקסיקו. אנחנו ממשיכים עוד דברים נפלאים מתוך גילין אביניני, שיעורי הרב רב שמעון שפיצר שלי. כשאדם מתרגל לפתוח בהשם, אומר רב שפיצר, והוא רואה שביטחונו עומד לו להרגיש בליבו קל כנשר, מה יש לדאוג? הרי אבא שבשמיים מנהל את כל העניינים והעיסוקים בדרך הטובה ביותר. רצוי מאוד שרצה להשתמש במידה הזאת גם ביטחון באנשים או בדברים אחרים. דיים, אם למשל החבר אגיד לו, אין לך מה לדאוג, אני אסדר יפה את הכל ביתו. נו, תורר בליבו תכונה שהוא התרגל בה, לשים בביטחון בחבר הזה. אז זה אמר קודם לנו, תשבוך, הוא לא ולא, לא לך אלוהים אחרים על פוני. השלווה שלך תיקח רק ממני ולא משום מקום אחר בעולם. לאחרונה, אומר רב שפיצר, התעוררתי לעניין זה בעקבות שיחה שהוא נהל עם איש אחד שעמד לפני נישואי ביתו, הוא לא ידע מאיפה לו כסף לזה. פתאום הזדמנה לו איזו אפשרות להציע עסקה לחבר, שאם היא תצליח הוא יקבל אחוזים כדמי תיווך. ואילו יספיקו לו להוצאות הנישואים, הוא אמר בהתפעלות שעד עכשיו כל פעם שעמד לפני נישואים של ילדים, נשבוך והזמינו עסקאות בדרכים שאינם דרכים, לכן אני בטוח שגם הפעם נשבוך וזימן לי עסקה כזאת ששתיין לי הוצאות על נישואים. עד כאן היו הדברים, דברים של טעם, המשיבים את הנפש, אבל עכשיו האיש התחיל להוסיף תוך כדי דיבור, להעלות על סקצותיו את מה שהוא רואה בדימונו, איך יעשה ככה וככה, שם הוא ישקיע ככה וככה, והעסקה תלך ותגדל מיום ליום ממש, כאותה אישה נייר שראתה בדמיונה, איך ביצתה מוציאה הפוח, והפוח תרנגולים, והתרנגולים מגלים וקורות עד שהיא מתעשרת, והביתום, הביצה, פועלת ונשברת. שאלתי אותו, למה תדבר ככה? מי איפה תודה בדכון גמור שצליח להוציא לעסקה אל הפועל? ענה לה, סמוך עליי, אני יודע איך לדבר, אני יכול לשכנע את פלוני, ואני אומר לך שעסקה תצא לפועל, והרי כאילו כבר עשויה. סוף דבר היה, אומר רב שפיצר, שהביצה נפלה ונשברה, יש לי צריך להרוויח, כאילו לא פרוטה אחת בכל מה שדיבר. התבוננתי על מקומי, אמר רב שפיצר, לדעת מה לא היה טוב אצלו, הרי בצורה לדבר באמונה גדולה, מה קרה פתאום שנפח לי בו לסמוך על עצמו? הבנתי שזה מה שאמר, שאדם בוטח בהשם, קל לו מאוד להתבלבל ולהעתיק את תחושת ביטחונו, גם לביטחון בעצמו, או באנשים אחרים. שבוך זימן לי דבר כזה, בטח אני אוכל לעשות אותו, ודאי יעמדו לי הכוחות והכישרונות. וזה יזרק לסבוך, הוא לא ילכו, לא עם החיירים על פונה, תיזהר ותשמר לבטוח רק בי. ואנחנו ממשיכים יום עם דילולי. ראש ישיבת פורת יוסף הרב צדק זצ"ל, בעדות אישית מיוחדת, על נס הצלה של הגאון בעל הכף החיים, ברעידת האדמה בשנת תרפ"ז. אז יום שני י"א תמוז תרפ"ז, השעה הייתה 3:07 בצהריים. רעידת אדמה אדירה, מתרחשת בארץ הקודש, מורגשת בעיקר בירושלים מעיר המקדש. למחרת נכתב בעיתון דואר היום, שבשעה הזאת בדיוק, 3:07 רגעים, הופתעו תושבי ירושלים השאננים בירידת אדמה נוראה, שכמוה לא הורגשה בירושלים הרבה שנים, אפילו הזקנים שבדור לא זוכרים כזה רעש, חזק כששניות אחדות כמו הפעם הזאת, לאחת החוקרים, רעידת אדמה הייתה בעוצמה. של 6.2 בסולם ריכטר. על אף העוצמה שלה נספו בה רק 300 יהודים, רק 300 איש, סליחה, וכולם אינם יהודים. הארץ והחורבן היו אדירים, בשכונת בית ישראל תואר בעיתונות התקופה, נהרס את הכנסת של ידעת הבגדדים, נהרס קיר מבחוץ ומבפנים של הקומה השנייה. יש להתפלא על המספר הקטן של קורבנות אדם, בהרבה מקומות יש להתפלא על הנסים והנפלאות שקרו לאנשים שנשארו חיים משלמים. הרבה בתי ספר יצא לידים רק רגעים לפני זה, לפני שנפל השיח מהתקרות ומהקורות. בבית הכנסת של הבגדדים למדו בזמן הרעש כ-30 ילדים עם המורה, כשהוא הרגיש ברעש, הוא קרא להם לצאת. המסדרון רק יצאו, ונפלו ונהרסו הקיר הפנימי והחיצוני. כמו כן גם מבתים פרטיים, הספיקו אנשים לצאת כדקה אחת לפני המכולת. אחד מגדולי התורה שזכה להינצל בצורה פלאית כרעידת האדמה היה הכף החיים. ספר ראש שיבת פרט יוסף, הגאון הגדול רבי דצדקה, בעדות אישית מיוחדת, על רעידת אדמה ונס ההצלה, אומר, אני זוכר שלמדנו בפרט יוסף, היינו ילדים, פתאום יש רעידת אדמה חזקה, אני תופס את השולחן, והשולחן הולך, אני מסתכל על הקירות והקירות הולכים, קירות גבוהות של פרט יוסף באים מהם, קירות אדירים, והרחוב הולך ובא מזעזע, אחרי כמה שניות חזר הכל עם כמו. והיה פלא פלאים, כל הסנות קורות של הערבים שום ידעו למת, שכם נפלה ונחרבה, העיר העתיקה, כמה וכמה בתים נהרסו, אנשים נהרגו, איפה שהיה יהודי וערבי, היהודי יצא רגע לפני ירידת האדמה, והערבי היה בפנים מת, פלא פלאים. כולם התפלו, גם הערבים. היה מהנדס אחד, יהודי, בלוד. רגע אחד לפני רעידת אדמה הוא יצא מהמבנה, וכל הערבים שנשארו בפנים מתו, שאלו אותו איך ידעת שיש רעידת אדמה, אמר להם, מה ידעתי, איפה אני יודע? שאלו אותו איך יצאת בדיוק בזמן רעידת האדמה, אמר להם, יצאתי, ככה היה. לא ידעתי שום דבר. כל הקיר, ממשיכים לספרים על בית ישראל, מה שקרה שם, כל הקיר, של שושנים לדוד נפל, הכף חיים ישב בעלייה, מספר הרב צד, כשהוא בא לרחוב הרב זון, מצד ליד שושנים לדוד, אני רואה שכל הקיר שפונה לרחוב נפל, אין מדרגות, אין קיר. כף חיים ראה יושב בעלייה, יושב וכותב, כולם פחדו מה קרה לו. מתברר שהקיר בעלייה נטה, במקום שרב חיים, שרב יעקב חיים סופר, בא לכף חיים, היה יושב וכותב, קירות עמדו, ולא קרה כלום, רק יותר מדרגות. באו אנשים, הביאו סולם, הורידו אותו, תפסו אותו וירדו לאט לאט בריא ושלם. כך הוא אומר, גם ברחוב לא קרה כלום. היה שם תלמוד תורה, גם תלמוד תורה לא קרה שום דבר. מספר הרצאות כזה, אני ראיתי בעיניים שלי, לא איזה שמועה, והכל למה? בזכותו של הכף חיים. 4 שנים אחרי זה, תפרי צדיק א', אז הוא הוציא את החלק השביעי של החיבור שלו, הוא מזכיר שם את הנס הגדול. כותב בשנת התרפ"ז, י"א לחודש תמוז, היה רעש גדול בירושלים, ובונה תיקון הנוחות סביבותיה, נהרסו כמה כותלים וממטרו, והיו ניסים ונפלאות שלא נפקד אחד בירושלים. רק בכפרים נעשו הרשת גדולות, ומתו כמה גאים, לא תקום פעמיים צרה, והשם שומר שמר ישראל. היה פלא בין הרועים, והאמינו בשם גם ההולכים על פי הטבע, והעידו, כי יד השם עשה זה. בקונדרס החלומות, ששם הכף חיים רשם את החזנות שלו בעוד לילה, שניגעו לפניו תעלומות רבות בסוד השם לרעב, אז הוא רשם את מה, את מה שנגלה לו בלילה שקודם רעידת האדמה. כתב, שמעתי אומרים את הפוסוק, השם ישמור לך מכל רוב, ובאמרו יהיה רעש גדול. כמה בני אדם יפצעו, מן הגויים כמה מתו, בכפרים אשר ציבו ירושלים. אז זה התברך, שמר ישראל, כמו שכתוב, השם שומר. עד כאן רבותיי בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים מדברים נפלאים, סגולות וישועות. אבל סטויר זה הסגולה הטובה ביותר לזכור אותה. כאשר נשאל מורון הגאון רבו של פיינשטיין על ברוב ימיו על ידי אחד מנכדיו, איך הוא זכה לזה כלום כל כך מופלא? אז הוא הסביר, שאילו האדם היה רואה מחזה בלתי שגרתי, למשל, הוא היה רואה ציפור שסוחבת על הכנפיים של הבניין שלהם. נו, הוא היה מתפעל מזה, באופן יוצא דופן, הוא לא היה שוכח את זה אף פעם. כזה מראה אי אפשר לשכוח, ברור. אומר אותו דבר, גם ביחס ללמוד תורה, כשלומדים את התורה, מתוך התפעלות, מכל מילה ומילה, ברור שנשמרת היטב בזיכרון למשך שנים לפרטי פרטיה. הרי לנו שהסגולה הטובה ביותר לידיעת התורה, זה אהבת התורה. מי שאוהב את התורה, בוודאי לא ישכח אותה, אבל לעומת זאת, מי שלא אוהב את התורה, יהיה לו קשה לזכור אותה. ואנחנו משכים עם השוט העמי. שאלה, מי שברך על גבינה באור פרי אדום, מה אם יסע? עבר בגמור שבהלכה הם נחשבים גדולי קרקע, לעניין קנייתם מכיסי מסר שני, נמתן אלה שייך עליהם ברכס האדומה. אז עונה הרב שוורצבורג, שבשוט הלוך הסטנוס, נשאל על זה, הוא כתב שבוודאי לא יצא, ולמה כי מה שייך בגבינה ברכס האדומה, הם מתקנים דבר ככה לכתחילה, שברכה מבורר יותר משעה כזאת. אמנם בכף החיים, שנזכרנו אותו מקודם, אז הוא כתב, שואל בגמור המתוני שמחשב גדולי קרקע, אז יש אמר שיצא בדיאב. אנחנו משיכים החפץ עם רעי עם חפץ חיים יומים. היום מתחילים בלימוד הפתיחה לספר חפץ חיים, חלק תלווים, שהחפץ חיים מפרט בו באיזה לב אם עוברים המדבר והקבל שנו ורחיב? הלב הראשון שמונה חבצך אם הוא לא יצא לחוכל בעמכו. מה הוא רוכל? שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני עליך וכך וכך שמעתי על פלוני שעשה לך. וכתב החובץ חיים שעליו שבסלח רוכל זה לא כולל רכילות בלבד, אלא גם שנור שהוא חמור מרכילות. זה על פי שיטת הסמג. והרמב"ם ועוד ראשונים. לב נוסף שעובר הרמב"ם מספר לשנור גם המקבל זה לא הסתיר זה שם השם. רק למשמעות הפשוטה בפסוק שאפשר היה לסגור שלב עולם מקבל בלבד, שמקבל שם השם, אבל חז"ל דרשו בפסוק גם במשמעות שלו הסתסי. הסתסי. דהיינו שיש איסור גם לספר שם השם. בנקודה זו מציינים בביאור המוסוף שלכאורה קיימת מיה, רב חיים מדגיש גם מקומות שסור שנור זה גם הדבר אמת, הוא מוכיח את זה מהגורם, מהראשונים, האחרונים, כותב שזו הטעות הראשונה שרגילים מהמון לטעות בדין לשנור. אז למה נאמר האיסור לטרור בלשון שם השם שמשמעו לשון שקר? הרי אסור לספר בגנותו של אדם גם אם זה אמת. ורוצה במקום אחר מביא כמה הסברים לזה. א', בגלל שהשומע מאמין נחשב שזה זה דבר שאסור לו להאמין, לכן זה נקרא שם השוב. דבר שני, כי התורה עד סוף דעת המספר שוודאי מערב בסיפור שלו גם דברים שהם לא אמת, כדי להתאימו באוזני השומע. דבר שלישי, הוא אומר בשם ספר יד הקטנו, מביא אחר אותך עם סגור נוסף שכל דיבור נמאס וניצב, כאילו שהוא האמת, נקרא שב ושקר. שב פורשו גם דבר שאין בו טוב ולרע. והביאור המוסף מבין שככה גם כתב במכתב מליאו בהגדרת אמת ושקר, שאין הכוונה דווקא לאמת ושקר מבחינה עובדתית. כל דבר שאתה ממנו תכלית רע, זה נקרא שקר, וכל דבר שאתה ממנו תכלית טוב, זה אמת. עד כאן בעניין הזה רבותיי. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, דברים מרתקים עד הפיימי. מה היה היתר של משה רבינו לשבור את הלוחס? הגמור שלנו שב את דף יזיין אומר, זה שער כוח ששיבר אותו. בספר זה הרבה הוא שואל, מי תראו לשבור את הלוחס? הוא מביא ראיה מפורש שמדברה מת השרבן. ושם כתוב שמוישה יורד, רואה את העגל, והוא מבין שזה חטא שיסחוב איתם הרבה זמן. אז הוא אמר, כולם עשו את העגל, שלא מחור. אז אני, היחיד שלא חטאתי, הצטרף עמהם ושבר את הלוחות. ואז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, הם חטאו שעשו את העגל, אני חטאתי ששברתי את הלוחות. אם אתה מוכל, אם אתה מוכל להם, תמחל גם לב, ואם אתה לא מוכל להם, אל תמחל. ואמר את הגמור, אמר רבחה, המדרש, סליחה, לזז לשם עד שפינו חטאו שלהם. זאת אומרת, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא מוכל על החטא, ואז כשהוא ראה שהוא הצליח להשיג כפרה על החטא העגל, אז אמר, נו, הרי היה לי ישראל מי שיבקש אליהם, אני מי יבקש אליי, ואז הוא הצליח ששבר את החטא העגל, הוא שבר את הלוחות, סליחה. ואתה תצב את בני ישראל ויקחו לך שמן זית, שואל איזה רבו, איך מלא מדף כשמן צריכים להביא אליך, וגם אז הווה הטובה בחיבור, והוא מסביר. אמר מי שפנה הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, למה ישראל השגת מחילה לחטא העגל? איך השגת מחילה? ויקחו לתרומו. יש כולי שרדנו ליבוי, תיקחו את התרומוסי, וזו התרומה שתיקחו מאיתם זוב וחסף ונחושת, אומרים חז"ל יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל. יוצא שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כפרה על חטא העגל לעשות משכן. אומר מוישה, ריבונו של עולם, לעם ישראל נתן את הכפרה, יעשו את המשכן ויכפרו את חטא העגל. אני ששברתי את הלוחות, מה תהיה הכפרה שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה, אתה יודע מה תהיה הכפרה לשבר את הלוחות? תווה את בני ישראל, ויקחו לך שמזעת כזית כמור להליס נטומים. אתה עושה את המנורה, את השם הנוביים אליך, רק כדי מצדק המנורה, כי המנוירו מכוונת כנגד התורה. ואתה תבנה את המנורה כתקנה על זה ששברת את הלוח. ואנחנו משכם עמודיים דפיים בהלוך, אנחנו עושים משעת דבר סימן תופי ג' מי שיש ברשותו בליל הסדר כמות יין, שמספיקה. לכוס אחד ילבד צריך כדי של היין, ואת יתר הסדר יערוך כרגיל, אבל בלי כוסות יין כמובן, ואין כמות יין שברשותו, תקל לשתי כוסות, ושתי דקות לשני החדר כת המזון, מזמן שבו שותים בדרך כלל את הכוס השלישית, בגלל שיש מהראשונים שתוברים שברכת המזון תאונה כוס יין בכל ימות השנה. אם כן, עדיף להרוויח גם את העניין הזה, ללא כדעת הראשונים האלו. ואם הכמות מספיקה לשלוש כוסות, שתי כוס נוספת, גם מזמן שבו שותים בדרך כלל את הכוס השנייה, דהיינו, אחר הגדה שהיא מעיקרי עניינו של ליל הסדר. מי שאין ברשותו בליל הסדר אפילו כוס אחת שלהם צריך כדי של חמר מדינו, שזה משקה שמשמש בעיקר שתיית בני המדינה, שתמש במשקה הזה גם לשלושת הכוסות הנוספות בארבע כוסות. אם הברכה של אותו חמר מדינה היא שהכל, ייתכן שגם ננהג בני אשכנז שמחים הגפן על כל אחת מארבע כוסות, עצמו לא יברך על כל כוס וכוס, אלא רק על הראשונה ועל השלישית. ואם אין במקום שהוא נמצא משקה שנחשב כשמר מדינו, או שאף משקה כזה גם לא, כזה של הפה. זאת אומרת, על המצות. אז איך הוא עושה? אז הוא חוצה את המצה האמצעי בפני קדוש, אחרי זה יוצא לידיים בברוך לאכילת מצה וחמוץ בברכת הקידוש, שחיונו ולאכילת מצה ואכל את המצה, אחרי זה את הקרפס, ואז יגיד את הגודל, אחרי סיום הגודל יאכל את המרור, והמשיך באחת ליל הסדר כרגיל. על פי סימני ליל הסדר, ועל פי סימני ליל הסדר, יחד, אז שם זה יהיה שונה, מה יהיה הסדר? יחד, רוחצו, מויצי, קדש, מטו, קרפס, מגיד, מורור, ומשם ולך סדר כרגיל. ובנגע לאוחד, די נקרא, די נוסף לפני אכילת מורור, ואחרת ההפסק ונחילת, אמרת למור, ואמרת הגדול, צריך להיות במקום. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חימום של בצק בזמן שמכינים את בזמן של ההכנה של המצות, מעיט את החימות שלו. בעבר הם מכניסים את המצות לתנור, מוצאים אותם בעזרת מרדה. שדה כלי רחב שמשמש להכניס מאפים מהתנור ולהוצאתם. במהלך האפייה התחמם המרדה, וכן את הבצק שונח עליו במטרה למנוע מצב כזה של ההתחממות. של הבצק עברו לפני כ-250 שנה להשתמש במקלות, במקום הרבה, שתולד בשינוי הזה יש ניתן להכין מספר רב של מקלות ולהחליף אותם מדי פעם על פי הצורך. אחרי שהחמירו להחליף את המקל אחרי כל הכנסה בהוצאה ולא להשתמש בהוצאה. הוא לא להשתמש בהוצאה עד שהוא יתתנן לגמרי. אחרי שהחמירו לא להשתמש לו בכלל באותו מקל פעמיים, גם אחרי שהוא יתתנן, ללא חיים בזה כוח שש. דף הם תנו דף למיניין למד משה רבנו לשבור את הלוחות, ובאיזה יום בשבוע יצטרו את כל השמרת שבת, ואיזה תאריך נטל 10 הטובות. על כך ולא זאת מעניינים, ועוד המסכת שבת, דף פזיין. ולסיום רבותי התחזקות יומית. היום זה הרצות של הקף החיים, כמו שהזכרנו, אז הוא כותב, יהיה אדם זהיר כשבא לו בשורה טובה, לגיד בזרזות, אוי ידעו לשם כי תאיב כאילו לנו חזוי. וכתב השלה שגם בהנאה מועטת, שזה בעיניו כמרובה, וישבח להשם על זה. כן, רבותיי, ננסה להרגיל את עצמנו בהנהגה הנפלאה הזאת, בכל טובה שמגיעה אלינו, גדולה כקטנה, שתדל מיד לדעות להשם ולהגיד, אוי דו לשם כתוב כאילו עליו. עד כאן דברנו להם, רבותיי, שאלה כולה המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, אוכלות וגשמיות, שרות טובות וכל טוב שלנו.